אנחנו בשבת דף י"ח עמוד ב'. אנחנו נסכם רגע את הסוגיות שראינו עד כה. ראינו שבית שמאי סוברים שיש דין שביתת כלים, ולפי בית הלל אין כזה דין. הבאנו את התוספתא שלא ימלא קדרה, סיסיות ותורמוסין, או נחתום חביתו ויניח על האש לצורך מוצאי שבת, מחשש שמא יחטא בגחלים. ואז התחלנו בעצם את הסוגיה של חשש שמא יחטא בגחלים. אמרנו במציאויות שהחיטוי יזיק, או שפתיחת התנור תזיק לדבר, אין לנו חשש שמא יחטא בגחלים. כן? אמרנו באונין של פשטן, הרוח תזיק להם. אמרנו בקדרה חייתה, אם יש לך תבשיל חי, אין לך שום הווה אמינה שהוא יהיה מוכן הערב, אז גם כן אתה יכול לשים את זה, כי אתה עוקר דעתך ממנו. עד הבוקר זה יספיק להתבשל. אמרנו אם זה בשיל, אם זה לגמרי מבושל, אז גם כן, אתה לא צריך לחשוש, כי אין לך סיבה לחטות בגחלים, זה כבר מבושל. כל הדיון הוא בשיל ולא בשיל. והמילים האלה, בשיל ולא בשיל, בעצם אנחנו נעסוק בהגדרה שלהם בפרק השלישי, בעזרת שם עוד מעט, שבוע הבא נגיע. כן. עכשיו, והשתא דאמר מר, אנחנו נתחיל מול תוספות מפקרה, והשתא דאמר מר, כל מידי דקשי לזיקה לו מגלולי, כל דבר שהרוח מזיקה לו, אין דרכו של האדם לגלות אותו ולפתוח את התנור, אז אין לי בעיה שהוא יחטא בגחלים. היי ביסרא דגדיא, אם יש לי בשר גדי, אז זה לא בשר שמן כל כך, זה לא בשר של שור, זה בשר של גדי. יש לך שפצלה, יש לך גדי קטן ושריק. אם סגרו את פי התנור בטיט, ואז זה לא כל כך נוח לבוא לחטות בגחלים, שפיר דמי, למרות שזה בשיל ולא בשיל, ופה דרך אגב לא מדובר על בישול אלא על צליה, אין לי בעיה עם זה, כי אתה לא תבוא לחטות. דברך, אם יש לך איל גדול שהרוח לא תזיק לו ולא שריק, והפתח של התנור לא סגור בטיט, אסור, יש לי בעיה, כי אני חושש שהוא יבוא לחטות בגחלים. אז יש לי שני קצוות, יש לי גדיה ושריק, מותר, כי הוא לא יחטא, גם כי התנור סגור בטיט, כי זה שריק, גם כי זה גדיה, כי מזיק לו הלהבה אם תחטא. דברך ולא שריק, גם לא יזיק לו הרוח, גם פי התנור לא חתום, אז גם כן אסור, זה ברור. עכשיו השאלה היא מה קורה באמצע. דגדיה ולא שריק. מה קורה אם זה גדי, שמצד אחד אם תפתח את התנור יזיק לו הרוח, אבל מצד שני לא שריק, פי התנור לא סגור בטיט. או דברך, זה הרוח לא תזיק לו, אבל שריק, שפי התנור סגור בטיט, אז עד שתקלף את הטיט הזה אולי תזכר שזה שבת. רבשי שרי, רבי ירמיה מדיפתי אסיר. ולרבשי דשארי, איך אתה מתיר? והתנן, המשנה הבאה שנראה אומרת, אין צולין בשר בצל וביצלה כדי שיצולנו מבעוד יום. אז אתה רואה שחזל אסרו לך לצלות בשר, אלא אם כן הוא בשיל לגמרי ניצלה, כי אני חושש שהוא יבוא לחטות בגחלים. איך זה שאתה מתיר לי לצלות? פה אתם רואים, מדובר פה על צליה, זה לא בישול. איך זה שאתה מתיר לי צליה של הגדיה בלי שריק? הרי כתוב אין צולין, אלא כדי שיצולו. תשובה? אתה מדבר לך ולא שריק. רבה שיאמר לך, מה אתה רוצה? לא כתוב על איזה בשר מדובר שם. שם מדובר גם על ברכה, שלא מזיק לו הרוח, וגם לא שריק. אבל בעצם אם יש לי, ברכה זה אייל, זה בשר יותר שמן, שהרוח לא תזיק לו. אז בגלל זה אני אומר, אין לי אף סיבה לטובה. אבל אילו היה לי לפחות מספיק סיבה אחת, שפתיחת פי התנור תזיק לו הרוח, אז מספיק, אני לא צריך גם שריק. ככה רבה שיגיטן, אי כדאמרי. יש אומרים שכל הדיון הוא קצת אחרת, הוא קצת יותר מקל. דגדיה בן שריק בן לא שריק שפר דמי. כולם מסכימים שגדי מספיק, אפילו בלי שריק, אפילו בלי חתימת פי התנור. מותר, כי הוא לא יפתח את פי התנור, כי הוא יודע שזה מזיק לו. דבר חנמי ושריק שפיר דמי, ובאמת גם בשר עיל, למרות שהרוח לא תזיק לו, מספיק שיש לי שריק, שסגרתי את פי התנור בטית, זה מספיק. כי פליגי המחלוקת של רב אשי ורב ירמה מדיפתי זה במציאות של בר חבלו שריק. רב אשי שריק ורב ירמה מדיפתי אסיר. ועל זה אנחנו שואלים, אל רב אשי דשרי וענן נצולים בשר בצל וביצל כדי שיצאו מבעוד יום. למה המשנה אומרת לי שזה צריך להיות לגמרי צלוי מבעוד יום? אז איך אתה מתיר לי צלי שהוא לא צלוי לגמרי אפילו בר חבלו שריק? תשובה, התם, המקרה של המשנה הזה, בויסרא גומרי, מדובר שהבשר מונח על הגחלים, ואין שום תנור. זה לא שאתה צריך לפתוח את פי התנור לחטות, זה מונח שם לפניך. הבשר מונח על הגחלים ממש שם, ואז ממילא החיטוי הוא תוך שנייה. כשיש לי תנור, אפילו שלא שריק, אבל התנור סגור, ואתה צריך לפתוח את פי התנור כדי לחטות, אני מתיר את זה. אבל כשאין לי אפילו תנור, יש לי רק הבשר מונח על הגחלים, ותוך שנייה אני מחטא, זה באמת, זה מה שהמשנה באה לאסור. אין צולים בשר, בצל וביצה, מדובר בכולם כשהם מונחים ממש על הגחלים, וככה אנחנו נוקטים להלכה. בסדר? אז ככה רב אשי מסביר את המשנה, וזה הכיוון ההלכתי. אני הולך פה בשיטת רשי, יש פה קצת הסברים קצת אחרים פה, אבל בסדר. בואו תראו תוספות, היי ביסרא דגדיא ושריק, מפרש בעל הלכות גדולות, ומכאן ואילך אירי בצלי. וכן משמע, מדמייתי עלה, נצולים בשר ובצל וביצה, כמו שהסברנו את הסוגיה. שהסוגיה מאותו שלב אילך דנה בצלי ולא בבישול. ולהכי ברכה ולא שריק, אסור אפילו בחיה, כיוון דמיירי בצלי, ראוי לאוכלה בלילה. עכשיו תוספות נוסיף עוד חומרה, שבצלי, מאחר וזה נצלה מהר, זה מנגל, אז בגלל זה כל צלי, אפילו צלי חי, יש לי בעיה, כי הוא מהר מאוד נצלה, יש לי יותר חשש שמייחטא, וממילא זה הכל נחשב בשיל ולא בשיל. בסדר. בסדר. תוספות מוסיף, התם בויסרא גומרי, תדלגו שתי שורות, ויש לומר דמייתי שהתנור, דמיירי שהתנור פתוח דאב וקומיסרא אבון אגומרי. תוספות אומר שכשהתנור פתוח, אז אתה יכול לחטות תוך שנייה, אז זה שווה ויסרא גומרי. ואז זה יהיה אסור כמו אין צולים בשר בצל וביצה. זה שזה בתנור לא מעניין אותי. ונראה דן הלכה קרב, אשי באי לישנה דשארי ברכה ולא שריק, זה סוג ידלל כאמר, כיוון דקש להזיקה לו מהגלילה, לא עד יקבתי, וכן סוג ידלל כאמן, גם כן לא. בסדר. הלאה. זהו, בזה סגרנו את הסוגיה. לא, אמר רבינה, היי קרא חיה. אם יש לך ירק, קרא, שהוא חי, שפיר דמי. זה בסדר לשים אותו לצלות, כיוון נקש אלי זיקר, כביסר דבד ידם, מאחר והרוח מזיקה לו, אם אתה תפתח את התנור, אז זה כמו ביסר דגדיה, וזה פה רבינה בעצם סגר את הסוגיה, לפחות כמו רב אשי, שכל מקרה שקש אלי זיקר זה מספיק, גם בלי שריק, גם בלי חתימת פי התנור. זה לפחות כן. האם הוא גם סגר את הסוגיה לחומרה שדווקא כשקשי לזיקה, אבל לא כמו רב אשי שגם בלא קשי לזיקה, כל עוד שזה בתנו ואתה צריך לפתוח את פי התנו, יש מקום לדון. שיכול להיות שהסוגיה נסגרה נגד לרב אשי, נגד הקולה הגדולה של רב אשי, שבעצם מתיר לי כל צליה בתנו, כל עוד שהדלת סגורה. בית שמאי אומרים, אין מוכרין, אמרנו במשנה, אין מוכרין לנוכרי, ולא טוענין עמו, ולא מגבין עליו, אלא כדי שיגן למקום קרוב. תנו רבנן, בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חפצו לנוכרי, ולא ישילנו, ולא ילבנו, מה ההבדל בין השלה להלוואה? השלה, דבר חוזר בעין, מלווה לו, צעה ניתנה, ולא ישילנו, ולא ילבנו, ולא יתן לו מתנה, אלא כדי שיגיע לביתו, ותלל אומרים, כדי שיגיע לבית הסמוך לחמה, רבי עקיבא אומר, כדי שיצא מפתח ביתו, אמר רבי יוסי, רבי יהודה, אין דברי, רבי עקיבא, אין דברי בית הלל, לא בא רבי עקיבא, אלא לפרש דברי בית הלל, כשבית הלל אומרים, כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה, הכוונה היא, שהוא יצא מהבית שלך, שהוא לא יצא מהבית שלך בשבת, וזה נראה כאילו אתה שלחת אותו מהבית, הוא לא בא לחלוק על בית הלל, אלא הוא חולק על התנא הקודם שאמר לפי בית הלל צריך שהגוי יגיע לבית הסמוך לחומה של העיר האחרת, וברבי עקיבא אומר ולא נכון, מה שבית הלל אמרו זה בכדי שהוא יצא מפתח ביתך, זו שיטת בית הלל. וגם את התרנגולת, אחד מוכן שלו.
רגע, אז כל אחד הבין פשוט דברים שונים בשיטת בית הלל?
כן, מחלוקת מה בית הלל אמרו. עכשיו, רבי עקיבא חולק על תנא קמא בשיטת בית הלל. מי הוא רבי עקיבא? תלמידו של רבי שמעון ורבי אליעזר, שהם תלמידם של רבי יוחנן בן זכאי, שהוא תלמיד של הלל. אז מתי חיו בית שמאי ובית הלל? רבותיו של רבי עקיבא, רבי שמעון ורבי אליעזר, היו מבית הלל? מי היה בית הלל? רבי יוחנן בן זכאי. אז העלינו את הדיון הזה בהלכי דבר גם כן, שאמרנו שבעצם יש מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, שהגמרא רוצה לומר, היא מחלוקת מה בית שמאי ובית הלל אמרו, אז היינו כבר דור קודם, ואז הקשינו מתי היה תקופת בית שמאי ובית הלל. תנו רבנן, בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חמצו לנוכרי, שוב, תנו רבנן, בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חמצו לנוכרי, אלא אם כן יודע בו שיחלק קודם הפסח דברי בית שמאי. בית שמאי אומרים, כשאתה מוכר חמץ לגוי, אתה צריך לדעת שהגוי יגמור לאכול את החמץ לפני פסח. ובית הלל אומרים, כל זמן שמותר לאוכלו מותר למוכרו. ובית הלל אומרים, מה אכפת לי מתי הוא אוכל את החמץ? אני כל עוד שאני יכול לאכול, אני יכול גם למכור. רבי יהודה אומר, כותח הבבלי, היו שמים בתוך הכותח חמץ, וזה בעצם טיבול שהיה מחזיק מעמד הרבה זמן, טיבול חלבי. מה? לא יודע, זה סוג טיבול שהיה חלבי עם לחם, וזה היה מחזיק מעמד הרבה זמן. אז כותח הבבלי וכל מיני כותח אסור למכור לעמד יום קודם הפסח, מאחר זה יחזיק לו מעמד הרבה זמן, אז אתה יודע שהחמץ הולך להחזיק מעמד אצלו. עכשיו, הדין 30 יום לפני הפסח, זה הזמן שבן אדם אמור לתת את דעתו על פסח, ויש לזה השלכות גם כן לבדיקת חמץ, וגם כן למי שמפנה את אוצרו. אז ברגע שאתה כבר צריך לחשוב על פסח, אז אתה כבר צריך לדאוג לא לנקור לגוי דבר שיחזיק מעמד חמץ אחרי פסח. למה זה מוזכר פה? אני לא יודע.
זה אפילו נראה גם מוזכר
במסכת
פסחים, יכול להיות?
כן.
אני
אומר שהכותח לפחות. כן, כן. תנו רבנן, נותנים מזונות לפני הכלב בחצר, נטלו ויצא, אין נזקקין לו. כיוצא בו, נותנים מזונות לפני הנוכרי בחצר, נטלו ויצא, אין נזקקין לו. הטו למה לי היינו אח, מה ההבדל? שניהם הם לא אחיות שלך. מה עוד אתם? מה היי רמי עלי והי לא רמי עלי? כמה שמלן. הכלב זה אחיות שלך לתת לו לאכול. הייתי חושב, אולי בגלל שזה אחיות שלך, צריך להיות אכפת לך אם הוא לוקח את, את האוכל מחוץ לחצר, אם הוא עושה מלך תוצאה. כמה שמלן שלא. איי, למה לא? יש דין למען ינוח, שורך וחמורך. שאלה טובה. עכשיו, זה לא, אני לא צריך לטפל בו, זה לא אחיות שלי. תוספות.
שאוכל את החמץ לא אכפת לי, זה הכוונה.
זה לא חמץ, הוא מדבר פה על שבת, שהוא הולך לקחת את אוכל מרשות היחיד לרשות הרבים. אומר תוספות, נותנים מזונות לאנוכי בחצר בשבת אפילו לבית שמאי, דרגיל לאוכלו מיד, ודווקא מזונות, אבל שהחפצים אסורים אפילו לבית הלל. דלא שרי בית הלל אלא בערב שבת, אבל בשבת לא. תוספות אז מסביר שכל הסוגיה פה היא משום דרכי שלום, שלמרות שאין מזונותיו עליך, אבל זה קצת מזונותיו עליך, כי יש לך קצת אחריות, כי אם אני גוי בא אליך, אתה צריך לתת לו לאכול מפני דרכי שלום. בסדר. תנו רבנן, לא יזכיר אדם כליו לנוכרי בערב שבת. אז תוספות פה מסביר לנו את הקשר לסוגיה הקודמת. בעצם סתם ככה, אני כן אחראי שהגוי לא יצא חפצים מהחצר שלי. אבל אם נתתי לו או לכלב משהו שדרכם לאכול עכשיו במקום, אני נותן לו קרקר, אני לא צריך לחשוב שהוא ייקח את הקרקר מחוץ לחצר. אחר כך אם הוא עושה את זה, זה כבר לא אחריות שלי, ואפילו בית שמאי מתירים. מאידך גיסא, אם אני בא ונותן לו משהו שיש היגיון שהוא ייקח את זה הביתה, אני נותן לו סיר מלא צ'ונט, אז מה הוא יעשה עם זה? הוא ייקח את זה הביתה לאכול. אז זה גם בית הלל יעשו. כמו שבית הלל עשו במשנה, לתת לו משהו שהוא יוציא אפילו אם ניתן לו בערב שבת, ואני יודע שהוא הולך להוציא אותו בשבת. תנו רבנן, הלאה? לא יזכיר אדם כליו לנוכי בערב שבת, בדלת ובהי מותר. על איזה כלים מדובר פה? אומר רשי שהוא עושה בהם מלאכה בערב שבת, כי זה נראה שאתה מזכיר לו את זה לצורך שבת. אומר תוספות, אין לפרש משום שביתת כלים וכבית שמאי, כי אם כן מה אכפת לי ברביעי חמישי, אלא זה כבית הלל, ש... אין בעיה של שביתת כלים, או בחלוק וטלית כיוצא בהן שלא שייך שביתת כלים, ואסור לפי שנראה כנוטל שכר שבת. תוספות חולק על רשי, רשי אומר שהבעיה בסוגיה זה שזה נראה שאתה מזכיר לו את זה לצורך שבת. תוספות אומר הבעיה היא שזה נראה כאילו אתה נוטל שכר שבת. הלאה, אומרת הגמרא, לא הזכיר דם כלב לנוחי בערב שבת בדלדו, ואין מותר. כי יוצא ואין משלחי ניגרות ביד נוחי בערב שבת בדלדו ואין מותר. והגמרא תדון למה. אמרו עליו על רבי יוסי הכהן, מר מילה על רבי יוסי החסיד, שלא נמצא כתבידו ביד נוחי מעולם. יש כזו מידת חסידות, הוא חשש שהוא יוליך אותו בשבת. אז לפי רש"י כל הסוגיה היא בעיה של מרית עין. זה נראה כאילו אתה אמרת לו לעשות את זה בשבת. עכשיו נתחיל את הסוגיה של משלחי נגרות. תנו רבנן, אין משלחי נגרת ביד נוחי ערב שבת, אלא אם כן קוצץ לו דמים. וזה יסוד בכל דין מלאכת עקום בשבת. אם אני אמרתי לו, אני משלם לך עכשיו בול, אני משלם לך 6 שקלים, לך תוביל את זה לאמריקה, אני לא דן איתך מתי אתה עושה את זה, אתה זה מחר, אתה זה מחרתיים, לא מעניין אותי. אני מביא את הרכב שלי למסך, הגוי אומר לי עד יום ראשון בצהריים זה יהיה מוכן, מבחינתי תעשה את זה היום ביום שישי, תעשה את זה מחר ביום שבת, תעשה את זה מיום שון, לא מעניין אותי. אני קצצתי איתך דמים, סגרנו מחיר, שלום על ישראל, מותר. אם קיצץ לו דמים, אם היה לו זמן לעשות זה לא אכפת לי, תעבוד כל לילה מוצאי שבת, כל עוד שהוא יכל לעשות זה בלי עבודה בשבת. בית שמאי אומרים כדי שיגיע לביתו, ובית ליל אומרים כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה. לא יכול להיות שהוא יצא מהבית שלי, גם כשקצצתי דמים זה לא מספיק. אם הוא בא עליי הביתה ויוצא עם הרכב בשבת, זה נראה שאני אמרתי לו לעשות את זה, אז זה גם מטילה לי אסור. שאת אני אומר, אבל לא קצץ דמים, אמר רב שאי שתחי גמר, ואם לא קצץ בית שמיים אומרים עד שיגל ואיתו ואת ללמים עד שיגל בית הסמוך לחומה. ואמרת רי שאין משלחים בלי קציצה, מה הפשט הזה? לא קשה, עד הקביע בידוע במטה ועד לא קביע בידוע במטה. רשי, בהתחלה אמרת לי אתה לא יכול לשלוח בלי לקצוץ, עכשיו אתה אומר לי אם לא קצצת אז בתנאי שהוא יוצא מהבית שלך, אבל אמרת אתה לא יכול לשלוח בלי לקצוץ, אז מה אתה אומר? אומרת הגמרא, כשיש בית דואר, כשיש מקום קבוע, דואר היה שלטון העיר, ותמיד כל המכתבים יהיו מגיעים אליו, אתה היית הולך אליו ואוסף, כי הוא היה מקבל את רוב המכתבים, אז כל מי שהיה מקבל מכתב היה יודע, אני צריך ללכת אליו, כי השליחים תמיד מגיעים אליו. אז מאחר והוא תמיד מצוי בעיר, אני יכול לשלוח בכדי שהוא יגיע, כי אני יודע, נו, הוא יגיע או לבית דואר או לבית הסמוך לחומה, זה אין לי בעיה. אבל כשאין בית דואר קבוע במטה, אני חייב לקצוץ, ואסור לי לשלוח בלי לקצוץ. למה? כי מה יקרה? הוא בשבת, אין לו לאן ללכת. אין לו בית דואר. אז מה קורה? הוא אומר, אתה משלם לי לפי שעה. אני מוצא את האדם בבית טוב, אם לא, אני מתחיל לרוץ בבית כנסת, אני מתחיל לעשות כל מיני פעולות בשבת, למצוא את האדם. אין לי בית דואר, אין לי כתובת. יש לי את האדם, מצאתי אותו טוב, לא מצאתי אותו, עכשיו אני מחפש אותו, אתה משלם לי על הזמן זה בשבת, אז זה אתה לא יכול לעשות, כי בלי, אז זה מה שבהתחלה כתוב, אם אתה לא קוצץ, אתה לא יכול לשלוח כשאין בית דואר, כשיש בית דואר, אז לפי בית שמאי, כדי שהוא יגיע לבית דואר, לפי בית הלל, אני יוצא מתוך נקודת הנחה, שאולי בית דואר זה הבית הראשון בעיר, אבל גם אם לא קצצתי, יש לו כתובת ללכת.
שהוא כל זה שדווקא נתתי לו את זה סמוך, כי אם נתתי לו את זה באמצע שבוע,
נכון, אין בעיה,
יכול לחפש כל מתי שהוא
רוצה. יפה, תוספות, אלא אם כן קצץ לו דמים, מניתי נמי דנונים כלים לכובס ואורות לאבדן, איירי נמי בקוצץ עם הגוי. גם המשנה, כל המקרים שאתה נתת לו והוא עושה מתי שהוא רוצה, זה בקוצץ. ועד הפריך ולא קצץ, זה בתילל פריך. בסדר. אז זה בעצם היסוד של קציצה עם גוי במלאכות של שבת. עכשיו, השאלה היא, יש guaranteed overnight delivery, guaranteed Saturday delivery. יש מציאות שאתה בא לדואר, והם מאבטחים לך, מחר בשבת הוא יקבל את המכתב. האם מותר לעשות את זה? אז על פניו אתם תאמרו לי לא. אז לחכם עובדיה יש תשובה, איפה שהוא רוצה לדון, שיכול להיות שבארצות הברית, בחוץ לארץ, יהיה צד להתיר. למה? כי זה שבות, תשבות, תשבות. למה? כי זה אמירה לאמירה לאמירה. אתה משלם לפקיד, הפקיד נותן לשליח הבא, שליח הבא נותן לשליח הבא, זאת אומרת זה אמירה לאמירה לאמירה. אז זה כבר דיונים, אם במציאות של אמירה לאמירה לאמירה, יש דין איסור אמירה לגוי. אתה לא אומר לגוי שעושה את זה. בסדר, זה, בסדר, יש פה מקום לדון. אני שם מכתב בדואר. מותר לי לשים ביום רביעי חמישי? הרי זה יגיע, אם אני שולח לארצות הברית, הדבר עלול להתעסק בזה בשבת, אבל הוא לא מחויב לי להתעסק בשבת. אני קצצתי מחיר, תביא, עוד יום, עוד יומיים, אתה לא מחויב. אז בגלל זה אנחנו נוהגים בזה יותר. תנו רבנן. אין מפליגים מספינה פחות מג' ימים קודם לשבת. יש פה מחלוקת ראשונים גדולה מאוד במה הסוגיה עוסקת. האם האיסור להפליג בספינה זה, כמו שרשי אומר, שיש לי בעיה שהספינה תזוז בשבת, יש לי בעיה של תחומים? האם הבעיה שלי היא שהשלושה ימים הראשונים שבן אדם נמצא על הספינה, הוא עוד לא התרגל לזה והוא מקיא, והבעיה היא עונג שבת, שאתה הרי הורס את השבת שלך, אתה יודע שאתה הולך להקיא כל השבת?
מה, ואז מי שרגיל לזה, זה לא בעיה.
נכון. או, כמו שכותב רבי מזרחי הלוי, בעל המאור, שמדובר פה במציאות שאתה יודע שמצוי שתוך כדי הנסיעה של הספינה, צריך את העזרה שלך לקשור דברים, נעתיר דברים, לנהל את הספינה, ויש סיכויים טובים שיהיה פה מצב של פיקוח נפש, ואתה תצטרך לחלל את השבת. ואז אם אתה יוצא ביום שני, שלישי, אתה בסדר? יצאת יותר משלושה ימים לפני השבת, זה שאתה יודע שיש סיכויים טובים שבשבת אתה תהיה נאלץ לחלל את השבת, זה בסדר, לא עליך. והרזה הזה מופיע להלכה. זאת אומרת, זו שיטה מאוד חשובה בכל הדינים של נסיעות. תחשבו, אדם יוצא בשיירה של גויים. נראה עכשיו את הדינים. תנו רבנן, אין מפליגים לספינה פחות מקבלים ימים קודם לשבת. באמת, דברים אומרים לדבר רשות. אבל לדבר מצווה שפיר דמי, כותב השולחן ערוך, מה דוגמה לדבר מצווה? כגון, לנסוע לארץ ישראל. זה הדוגמה שהשולחן ערוך מביא לנו פה.
רגע, מה קורה במצב שאני עולה ביום שני, אבל אני יודע שניסי שבוע. אמרו לה, ניסי שבוע.
רגע, נראה. הוא פוסק אם הוא על מנת לשבות בינו שובת דברי רבי. זאת אומרת, יש שנוקטים כמו רבי. אתה צריך לסכם עם הגוי, שמע, בשבת אתם לא נוסעים. זה שהגוי אומר לך, יא, 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 ובסוף אתה יודע שזה יהיה no, 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 I can't, I'm sorry. זה לא בעיה שלך. אתה צריך לשבות, לפסוק על מנת לשבות, ואינו שובת. זה שהוא לא שובת, זה לא בעיה שלך. אבל אתה צריך לקבוע איתו בתנאי שהוא כן ישבות. זה שאתה לא חייב להכריח אותו אחר כך לשבות. רשב"ג אומר, אינו צריך. רשב"ג אומר, אתה אפילו לא צריך לעשות את התנאי הזה איתו, ומצור לצידו, אפילו בערב שבת מותר. מאחר וזה מהלך יום, ובערב שבת היה שם יום שוק, אז מותר לנסוע לשם. בסדר. אז תוספות אומר שהסוגיה פה היא סוגיה של שט, שיש איסור דרבנן לשוט בשבת. בסדר, אז ראינו פה ארבע שיטות מה האיסור. בסדר. תנו רבנן. הלאה? שמור, חבר'ה, כל אחד מאלה זה סעיפים בשולחן ערוך, כל מה שכן. תנו רבנן. אין צרין על העירות שנוחים פחות מגיעים לימים קודם לשבת. ואם התחילו אין מפסיקין. וכן היה שמאי אומר עד רידתה אפילו בשבת. יוסיפון מביא שהיו כל מיני אנשים לא ידעו תורה, יהודים, מסכנים, והם באמצע מלחמה היו עוצרים לכבוד שבת ונהרגים. העירות שלמות נהרגו כי הם לא היו מוכנים להרים כלי נשק בשבת. בא שמאי ואמר, מה איתכם? עד רידתה אפילו בשבת. מה זאת אומרת? התורה אומרת, אתה צר על העיר, עד רידתה, תגמור אותם. תגמור אותם גם בשבת. אבל היו הרבה אמרצים שלא ידעו תורה, מסרו את נפשם על שב. יוסיפון מביא, שזה קרה כמה פעמים. אמר רשב"ג.
רגע, אבל הרב, שנייה, יש לנו נפקא מינה לעולם הדבר הזה. דוגמה, עופרת יצוקה, ישראל התחילה את המבצע ביום שבת.
נכון, אבל זה היה אסטרטגי חיובי.
זהו, אז למה? הגמרא לא מחלקת?
לא, זה...
אין הבדל כאילו. לפי הגמרא.
זה כשיש לך ברירה. זה לא כשזה חיי אדם תלויים.
אני חושב ממני איזה חילוק כזה, אבל הגמרא נשאר...
זה נתון.
הלכה מוחלטת.
זה נתון, זה מובן מאליו. מדבר פה שאתה הולך לתקוף אותם. אין צרין. לך יש ברירה.
חינמי, אתה יכול לתקוף אותם בהפתעה ולמנוע הרבה הרוגים.
נכון, אז זה מה שאתה עושה. אמר רשב"ג, נהגין היו בית אבא שהיו נותנים כלי לבן לכובס נוחי שלושה ימים קודם לשבת. קניה, אמר רבי צדוק, כך היה מנהגו של בית רבן גמליאל שהיו נותנים כלי לבן לכובס גם לימים קודם לשבת, וצבועין אפילו בערב שבת. ומדבריהם למדנו שהלבנים קשים לחפשן יותר מן הצבועין. יש פה רשי מעניין, רשי ממש דברת, ומדבריהם למדנו שאם הכובס תובע ממך יותר כסף, אז הוא מוצדק שהוא תובע יותר הלבן. זאת אומרת, לא למדנו מהם שיש עניין להחמיר כבית שמי. זה לא, זה אל תלמד מהם. אתה רוצה ללמוד משהו פרקטי? תלמד שכובס שטוען... כן. הבעיה ויבלו ליהומנה דצביה לקצרה, אמר לי כמה בית אילויה, אמר לי כדי חברה. הבעיה רצה לתת בגד סיבוני לכובס, אמר לו כמה כסף אתה רוצה על זה? הוא אומר לו כמו לבן. אמר לי כבר קדמוך הרבנן, הוא אמר, כבר לימדו אותי חכמים שאתה לא אמיתי. אז בסדר, אז עיצות פרקטיות גם מקבלים מהשס. אמר רבי, היי מנדי אמנה לקיצרה במשך נייטיב לי ומשך ניש כל מיני. הבעיה אומר, תמדוד את הבגדים שלך לפני שאתה נותן ואחרי שאתה מקבל חזרה. ואני יכול לומר לכם שגם בזמן הזה, אני אישית כבר היו לי בגדים שהכביסה המקצועית שלנו, לפני שזה נכנס לכביסה, זה יכולתי ללבוש את זה ואחר כך זה לא עלה לה. בין מכנסיים, בין ז'קט.
אבל הפירוש הביטוי לקיצר במשך?
דייב מנה לקיצרה, כשאתה נותן בגד לכובס, במשך במדידה נייטיב לי, תן לו את זה, ובמשך ובמדידה נשקול מיני תיקח את זה חזרה. תמדוד כשאתה נותן, תמדוד כשאתה מקבל חזרה.
והוא צריך להוכיח לך שזה לא יתכווץ.
אתה, תבדוק שזה לא יתכווץ. דאיטפי אפסדי דמטחי, אם זה יותר גדול עליך אז הוא הרס את הבגד כי הוא מתח את זה יותר מדי, ואיבציר, אם זה יותר קטן עליך אפסדי דקבצי, אז הוא הזיק לבגד כי הוא נתן זה להתכווץ. זאת אומרת, יש פה איזשהו כישרון שהוא אמור להיות לו כשהוא מחבס לך את הבגדים, ותבדוק אותו, אל תשלב לפני שאתה בודק. ושווין אלו ואלו שטוענים קורות בית הבד ועיגולי הגת, אמרנו למרות שיש בהחלוקת בית שמי ובית הלל, אבל שניים מסכימים שמותר, מה כן מותר לי לעשות ביום שישי אחר הצהריים? להניח את הקורה של בית הבד, או את העיגולים על הגת, שהשמן והיין יצאו מהם כל השבת כולה. מה ישנה כול הוא דגזרו בו בית שמי, ומה ישנה קורות בית הבד, ועיגולי הגת לא גזרו. למה פה פתאום בית שמי לא גוזרים ערב שבת עד הוא שבת? הרי בכל הדברים האחרים הם חששו שתעשה פעולה בשבת. אז הם מסרו עליך אפילו בערב שבת, למה פה לא? הנח דיעבדו בשבת מחייב חטאת, כל הדוגמות של המשנה. אילו היית עושה אותם בשבת, היה בזה איסור דאורייתא וחיוב חטאת. גזרו והוא בית שמאי ערב שבת עם חשיכה. קורות בית הבד בעיגולי הגת, דיעבדו בשבת לא מחייב חטאת, לא גזרו. על קורות בית הבד בעיגולי הגת, גם אם בשבת תעשה את הפעולה, אין פה איסור דאורייתא. עכשיו הגמרא תסביר למה לא. הגמרא תיכנס לדיון, כמה תכונים הם כבר הענבים והזיתים האלה, לפני שאתה שם אותם בעיגולים ותחת הקורה, כדי שגם אם תעשה את זה בשבת, אתה בעצם לא סוחט. מה? כי זה שלבי הדריכה, הכבישה, כאילו, היו שלבים בהוצאת השמן והיין, ופה מדובר בשלב שזה כבר כל כך תכון שזה נכון, על ידי שאתה שם את המשקולות האלה יצא יותר וזה יוצא יותר מהר, אבל לא ברמה שיש בזה איסור דאורייתא. זאת אומרת, זה ברמה שזה כבר יוצא מעצמו.
רגע, רב, עוד פעם, מתי אני מציף את המשקולות?
הגמרא תאמר עוד רגע שמדובר פה, למה אין פה איסור דאורייתא? כי מדובר פה במציאות שאתה כבר שחטת אותם ברמות כאלה שהם כבר כל כך תכונים שהמשקה כבר זב מעצמו. והמשקלות האלה, עיגולי הגת וקורת בית הבד, רק מועילים שזה יצא יותר מהר, אבל בעצם זה כבר יוצא מעצמו. וזה עוד רגע הגמרא תגדיר לנו. אומרת הגמרא, מן תנא דכל מילי דעתי ממילא שפיר דמי. מי סובר שדבר כמו המשקים האלו, שבעצם נסחטים מעצמם, זה בסדר, כל עוד שהתחלת את זה מבעוד יום. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, רבי ישמעאלי, תתנן, השום והבוסר, בוסר זה ענבים שעוד לא בשלות, והמלילות, שזה שיבולים, שגם כן לא התבשלו כמו שצריך, והיו קודשים את הדברים האלה ועושים איזה איזשהו חומץ לטבילה, היו טובלים בזה את הלחם שלהם, והמלילות, הסברנו מה זה, שריסקן מבעוד יום, רבי ישמעאל אומר, יגמור משתחשך. ברגע שריסקת אותם, שמת אותם במשקל, אז אתה יכול להניח אותם בכלים, והמשקה זב ואין שום בעיה, אתה יכול לעשות את זה ביום שישי ולהשאיר את זה ככה לשבת. רבי עקיבא אומר, לא יגמור. רבי עקיבא אומר, אתה לא יכול להשאיר את זה ככה מתחת למשקל כדי שכל הלילה יצא מזה המשקה. רבי אלעזר אמר, אז מה היה לנו? שאלנו מי הוא התנא של המשנה שלנו, שאומר כשזהתי ממילא זה בסדר. רבי יוסף ברבי חנינה אמר, זה שיטת רבי ישמעאל. רבי אלעזר בן פדת אומר, שרבי אלעזרי, זה רבי אלעזר בן שמוע. סתם רבי אלעזר של המשנה, פה רש"י מגדיר לנו. סתם רבי אלעזר של הגמרא, זה רבי אלעזר בן פדת, תלמידו של רבי יוחנן. סתם רבי אלעזר במשנה, או רבי אלעזר בן שמוע, דתנן. חלות דבש שריסקן בערב שבת ויצאו מעצמן אסור, ורבי אלעזר מתיר. בן אדם לוקח תחלות דבש, תחלות שעבה שהן ספוגות בדבש, ואתה מרסק אותן, אתה קוטט אותן מערב שבת, ואז הדבש זב מהם כל השבת, לפי רבי אלעזר זה מותר. שואלת הגמרא, רבי יוסף ברבי חנינא, מה הייתה מלא אמר כרבי אלעזר? אמר לה, חתם עוד מעיקר האוכל ולבסוף האוכל. הרי שם אתה לוקח את החלות דבש שהם בעצם אוכל, אין להם דין משקה. גם אם תסחוט את החלות, זה לא נחשב סחיטה. הדבש שיוצא מהם נחשב אוכל ולא משקה. אז אתה התחלת עם אוכל וסיימת עם אוכל, אז בסדר, אז רבי אלעזר מתיר, אבל איך תלמד משם? אבל האחה, הזיתים והענבים האלה מעיקר האוכל ואז אתה משקה. רבי אלעזר אמר לך, שמין אלה לרבי אלעזר, אפילו זיתים וענבים, נמי שרי. אתה צודק, הדבש זה לא ההוכחה, אבל יש עוד מקרה, דעקיית הרב הושעיה מן הרדה, עתי והייתי מנית בידי. רבי הושעיה לימד שרבי אלעזר גם מתיר במקרה של משקה. הוא הביא ברייתא שכתוב ככה, זיתים וענבים שריסקן מערב שבת ויצאו מעצמן אסורין, רבי אלעזר ורבי שמעון מתירין. אז באמת רבי אלעזר מתיר גם במקרה שזה משקה. עונה גמרא, אתה צודק. רבי יוסף ברבי חנינא, הברייתא לא שמיע לי. הנה חינמי, זו הוכחה טובה, רק שהוא לא הכיר את הברייתא הזו. רבי יוסף ברבי חנינא, רבי אלעזר, מה הייתה מלא אמר כרבי יוסף ברבי חנינא? אמר לך, להביט מר עלם, רבא בר חנינא, אמר רבי יוחנן, הגדרה. בכל המחלוקת הזו, במחוסרין דיחה דקולי על מלא פליגה. כשיש לך זיתים וענבים, שעוד לא דחו אותם, עוד לא, עכשיו, יש לך דיחה, זה שלב ראשון של הקטישה, אז שלב שני זה שחיקה. אז כשזה מחוסר דיחה, כולם מסכימים שזה אסור. כי פליגה במחוסרין שחיקה, שכבר דחת אותם ועוד לא שחקת אותם. והנינמי כמחוסרין דיחה אדם הוא... זאת אומרת, גם רבי ישמעאל לא מתיר במחוסרין דיחה, והמקרה שלנו במשנה הוא נחשב מחוסרין דיחה, אז גם רבי ישמעאל לא מתיר. אתה לא יכול לומר לי זה שיטת רבי ישמעאל, רבי ישמעאל רק התיר אחרי דיחה ולפני שחיקה, והמקרה במשנה מדובר על עיגולי הגת וקורות בית הבד, והאופן שמשתמשים בעיגולי הגת וקורות בית הבד זה אחרי דיחה ולפני שחיקה. הוא ידע, אני לא יודע. סליחה, זה לפני דיחה. הורה רבי יוסי ברבי חנינא כרבי ישמעאל, ולכן רבי ישמעאל אסר. כן, הורה רבי יוסי ברבי חנינא כרבי ישמעאל שמה שמחוסר דיחה אסור, רק מה שמחוסר שחיקה מותר. המשנה שלנו תלוי איך תלמד אותה. אז הוא הורה כרבי ישמעאל. עכשיו הסוגיה הבאה, ברגע שהתחלנו לעסוק בשמן ויין, היא תתחיל, היא תעסוק בזה, וזה בעזרת שם נראה פעם הבאה.